למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בלחיים לכם המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. ראשית רצינו לדעת את, בעניין לחמניות מתוקות, ש... לאלו שסוברים שברכתה מזונות, כן, הרי זה מחלוקת, לאלו שסוברים שברכתה מזונות, מה עדי לקבל לחמניות שום שיש, שדרך עשייתם שקודם האפייה מרדדים את הבצק ומשחילים אותו ברוטף שמן ושום כתוש, ואחר שמוצאים את התנור, בעודו רותח מוכרים עליו שוב מבחוץ, שום מבחוץ, ויש שרק אחר האפייה מושכים אותו, ולכן באנו לשאול, האם זה כמו לחמניות מתוקות וכו'. לחמניות שום, צריך לדעת שיש בחניות שני סוגים של לחמניות שום. יש לחמניות שום שזה עשוי מבצק של פיצה, זאת אומרת הבצק עצמו לשים אותו במי פירות ורק מוסיפים לזה שום כתוש וכדומה כדי שיקבל טעם של שום, וזה כמו בצק של פיצה, זה ברכתו מזונות. אבל יש כאלו לחמניות שום שזה בצק רגיל ורק כמו שהמאזין פה שאל מושכים אותו מבחוץ. בכזה מצב, מכיוון שזה בצק רגיל שאנחנו מושכים אותו מבחוץ, אז גם אם נגיד שהמשיכה מבחוץ, לפני אפייה, תוך כדי אפייה, אחרי אפייה, יש לזה גדר של משיכה, יש לזה גדר של נילוש, אבל כיוון שזה לא מחלחל בפנים, אלא רק בחלק החיצוני, אולי טיפה פנימה, אז לכן יש לזה דין של... לכן יש לזה דין של ברכתו המוציא לכם מן הארץ. אז באמת, לחמניות שום, זה כפי שאמרנו, תלוי בסוג הלחמניות. אם הבצק עצמו נילוש, זה המוציא. אבל אם הבצק עצמו לא נילוש, אלא רק מבחוץ, שמרחו אותו וכדומה, אז בכזה מצב ברכתו, המוציא לחם מן הארץ. האם מותר להתחיל תפילת עמידה בשחרית באיחור, באופן שיש עדיין 10 מתפללים בתפילת הלחש, ויודע שאפסיד קדושה? אלא שבמנחה יש לי עוד קדושה במניין אחר מלבד התפילה שהתפלל במנחה, כלומר סך הכל בר שתי קדושות בציבור, מנחה שלו מנחה אחרת. לכתחילה לא לעשות כזה דבר, כיוון שצריך לומר קדיש במסגרת תפילת שחרית, וצריך לומר קדיש במסגרת תפילת מנחה. ולכן לכתחילה לא לעשות כזה דבר, אלא כמו שהשולחן ערוך כותב בסימן קופתט, שאם אדם מגיע באיחור אז הוא לא יכול להתחיל להתפלל, עד שיאמר את הקדושה, אם הוא יודע שלדי שהוא התחיל ביחור להגיד קדושה, וגם אם יש לו אפשרות ללכת ולהשלים קדושה במקום אחר של תפילת שחרית, אז זה כן בסדר. מרק ירקות תחון סמיך, האם נחשב לחו יבש בבישול אחר בישול בשבת? האגרות משה כותב גדר של לחו יבש, אם אני שם את זה על השולחן או על צלחת, האם זה נעמד כדבר מוצק, או שהוא נוזל לצדדים. ומרק ירקות, תחון, יהיה סמיך אשר יהיה, תמיד הוא נוזל טיפה לצדדים, ולכן יש לו גדר של לח. כשיש בקיאור כלי שבחתו לאיסור, כגון קף פחישה לבישול או סירק, ורוצים לטול מים אחרונים, האם מותר להזיזם כדי לא שיתון עליהם, או שאינו דומה לעת או פלאפון שמצאים שם, ששם ימנע ממני השימוש. אך כאן רק רוצה להרוויח עניין ההלכתי שלא ליטול על כלים. ולכאורה כן ליטול אם יהיה אסור להזיזם, שאינו אסור אל העניין. התשובה היא שלא. שלא הכוונה לא כמו שהמאזין אומר, אלא שמותר להזיז אותם. זה נקרא צורך מקומו. אני רוצה להשתמש במקום, וזה מפריע לי, כי כתוב בחלק מהפוסקים, הבאנו את זה בהליכות ברכות בסימן קפ"א, שאם נוטלים מים אחרונים על כלים, כלי אכילה, זה מביא אחר כך חולשות מאוד גדולות, כשאוכלים או שותים אותם כלים, גם אם שתפו אותם. נכון שזה לא מוסכם הדבר הזה, אבל כיוון שהוא מקפיד, אם הוא לא מקפיד, אז זה לא מקפיד, אז בוודאי שהוא לא עזיז, אבל אם הוא מקפיד, תמיד, לא ליטול על כלי אכילה, וכעת הוא רוצה ליטול בקיור, וזה המקום שיש לו, ואין לו קיור אחר. זה נקרא צורך מקום, אני רוצה להשתמש במקום הזה, וזה מפריע לי. אדם שמתארח בבית שאין גנרטור ולוקח עם המנורת לד או פלורסנט שמפזר ברחבי הבית, אך ישנם מקומות בבית וחדרים שהאור לא מגיע. האם הגדר חומרה קרובה לעיקר הדין מספיק כדי להחשיב צור גופו ולקח כרגילות? ואם לא, לכל דבר, האם ללימוד תורה בברכת המזון רשאי יותר להקל? ואם לא, האם מותר לכתחילה בגבי היד, חשיב לצור דבר המותר? בעצם, גנרטור היום זה לא עיקר הדין, וזה גם לא חומרה. זה חומרה קרובה לדין, כמו שדיברנו כמה פעמים, כי יש לצערנו הרב חילול השבת שנעשים בחברת החשמל שלא לצורך, גם היום, אחרי כל ההתקדמות שהייתה בשנים האחרונות, אבל לאחרונה אין שם התקדמות, עד רבה יש נסיגה. ולכן, אדם שיכול להתחבר לגנרטור, ציבורי או פרטי, מה שיהיה, זה חשוב מאוד, זה חומרה קרובה לעיקר הדין. ואדם שאין לו את האפשרות הזאת, אז צריך לפזר פנסים קטנים בכל רחבי הבית, כדי שהתאורה שהוא נהנה ממנה יחשב ריבוי הנאה ולא חידוש הנאה. אבל לא בשביל זה נקל לטלטל פנס ממקום למקום, אלא להשתדל לשים פנסים, אם יש פנסים מצוין, עומדים במקומם, אבל לטלטל אותם ממקום למקום זה כבר יותר גרוע, בפרט שזה נראה זילותה אצל חלק גדול מהאנשים, ולכן בכזה מצב לא נקל לטלטל אותם. האם אפשר לצלות כבד מספר ימים אחרי השחיטה, או משמחמו לדון אותו כבוש כמבושל? גם מספר ימים אחרי השחיטה מותר לצלות כבד, רק אסור לבשל אותו אחרי הצליה. אדם שותך 6 שעות לאכילת בשר, אם מותר לו לאכול עם חברו שאוכל חלבי על שולחן אחד, הוא אוכל פרווה וחברו אוכל חלבי על אותו שולחן, כן. כל העזרה בסימן פיטט זה רק בשר וחלב ביחד. אבל זה שהוא רק בשרי והוא אוכל עכשיו דבר פרווה עם מישהו מחלבי, אין בזה חשש. זאת אומרת, לא, עד כדי כך לא חוששו. אדם שגר בבית קרקע עם חצר פרטית ויש גדר ציבורית של הרשות המקומית שמקיפה את החצר משלוש רוחות, האם גם בזה אין דין שוני מקום לברכות שיוצא מהבית לחצר? אם זה מוקף משלוש רוחות, אין דין שוני מקום. זה כמו בלכות שבת, שהרוב, או, אם הרוב, רוב החצר עומד מרובה על הפרוט, זה מספיק. וככה גם כתב בהליכות ברכות. האם מותר לענות שעון חכם כשהוא מחובה בשבת? אם הוא מחובה, אז הוא מוקצה. ואם הוא דלוק, אז אסור לענות אותו, כיוון שהוא עושה כל מיני פעולות תוך כדי התנועה של היד. אז לכן שעון חכם לא לענות אותו בשבת. האם צריך לנקות לפסח ברצפה מפירורי חמץ בצדדים ליד הפנלים ששם אין דריסת רגל של אנשים? לא צריך לנקות, כמובן בסימן תף מבית סיף זין, שזה גם פירורים, זה גם נמאס, ואין דרך בכלל לגעת בזה, תף למתחי סיף בית, אז ממילא אין בזה שום חשש. אדם ששולח מוזות לבדיקה ותוך שעה שעתיים מקבל אותם בבדוקות, האם כשחוזר וקבוע אותם צריך לברך שוב? בהליכות מועד אלול הבאנו בזה מחלוקת הפוסקים, ולמעשה כתבנו שמי שמברך יש לו מה שיסמוך, עדיף לא לברך רק להראות הברכה, מי שמברך יש לו מה שיסמוך. בעניין כביסה ביום שישי, הבנתי שזה מחלוקת בין משנה ברורה למגן אברהם, זה לא כל כך קשור למחלוקת הזאת. כביסה ביום שישי אסור לכבס, אבל היום בימינו שיש מכונות כביסה וזה נעשה במהירות רבה, אפשר להקל. מקרה שיכול להעביר למצב שבת ופתחו, שמו מגיע וצמיחה וצפצוף מציק, אשר לישון, האם ניתן להעביר למצב שבת בשינוי כשאין גוי? לא. אנחנו לא מקילים ענייני חשמל, לא הדלקה ולא כיבוי על ידי יהודי בשינוי בשום פנים ואופן, רק לצורך חולה. האם מותר לתת לילדים לחתכינה לשחק במשחק קליקס? או שאם הם משחקים עצמם, אין למנוע מהם. מותר לתת להם לחתכינה וגם אתה יכול לשחק איתם. זה לא מוקצה ואין מזה בונה וסותר. בונה וסותר צריך להקפיד שמפרקים את זה מדי פעם, ואם זה חימור חזק, אז שמפרקים את זה לפחות פעם בשבוע. אישה שהלכה לישון מאוד מאוחר בלילה, אם יכולה להתחתכינה להתפלל לאחר זמן תפילה לפני חצות. דהיינו בין 4 שעות לחצות, יכולה להתחתכינה להתפלל, רק אלו שחותמות, אז ברכות קריאת שמע, לא יחתמו בלי שם המלכות. אדם מדבר עם אשתו על בנם או ביתם ומערב דברי גנאי. על מנת להעביר את המצב ולטקס עצה כיצד לפעול, עובר מסור לשון הרע, לא תמיד תצמח בתועלת מהשיחה. בכל עניין של, גם כש, החפץ חיים כותב שגם כשאדם מדבר על בניו ובנותיו או קרובי משפחתו, יש דין של לשון הרע. אלא מה, שאם ההורים מדברים על הילד, זה לתועלת, אבל לא להוסיף דברי גנאי שהם לא קשורים לעניין. גם אני לא מבין למה צריך להוסיף דברי גנאי, למה יש תועלת בהוספת דברי גנאי, קו החומר שהוא אומר שאין תועלת. לדבר את העניין שצריך לדבר על המעשה ועל התאותה ועל הפעולה, ולא להוסיף דברים, כי זה אחד מהתנאים של לשון הרע לתועלת, שלא לא להוסיף דברים שלא היו. האם מותר לענות אמן על חזרת השץ ואמן על קדיש תוך כדי הנחת תפילין של רבנותם? כן, מותר לענות בין יד של ראש, אבל לפני כן, כשהוא שם את הראש, אז יכניס את הטלית מתחת לתפילין של היד, יוציא ואז ישים את הראש, יהיה איזה סמיכות מסוימת ביניהם. אדם שהגיע להשתבח ועוד דקה עבור זמן קריאת שמה של הגרמה יעשה, יסיים להשתבח בזרזות ויאמר שמה קריאת שמה. קריאת שמה, אם עובר לעבור, עומד לעבור זמן קריאת שמה של הגרמה, יאמר גם פרשה ראשונה וגם פרשה שנייה, וגם פסוק מהפרשה השלישית של יציאת מצרים. אני השם אלוקיכם. האם בסוף זמן קריאת שמה צריך לסיים את כל קריאת שמה, או שזה בסדר להתחיל בסוף הזמן? לא, צריך לסיים את כל זמן קריאת שמה. את כל קריאת שמה תוך הזמן, ולא רק להתחיל. הוא הדין בתפילת עמידה, אדם לא יכול להתחיל סמוך לחצות יום, תפילת עמידה, ולהמשיך אותה אחרי חצות. ככה בית יוסף כותב מפורש. בסימן רס"ג מרגים על סעיף ט"ז, שכל דבר שאתה מתחיל אותו ביתר, ואתה יודע שתגמור אותו באיסור, זה אסור לך להתחיל אותו. אני אתאמן על קדיש של תימנים בחלקים שספרדים לא נהגים לומר אמן. האם יענה? אם אתה נמצא במניין של תימנים, או זה מה שאומרים פה קדיש, תענה, כן. חזן עם קוקו, האם עדיף לא להתפלל במניין כזה? בוודאי שלא, חזן צריך להיות לו הרבה מעלות, כמו שאומרים בסימן נון ג' וקוקו ודאי זה לא מעלה, זה אפילו חיסרון, זה לא צורה של התנהלות של יהודי ששומר תורה מצוות. אז אם זה יפגע בו חולדי, אז כמובן, בן אדם לחברו, אז דבר מאוד חשוב, אבל באופן כללי עדיף לא להתפלל כזה במניין. לימוד תורה בשכיבה או תהילים בשכיבה לא מכובד, כיוון שלימוד תורה ותהילים זה דבר שהוא ערך עליון ולא מכובד לעשות את זה בשכיבה, אבל אם אדם לא מרגיש טוב, אז זה עדיף מכלום. האם מותר לחזק את קשרי הציציות בבית הכיסא? כן, מותר, אין בזה איזה פעולה של עשיית מצווה או משהו כזה. עד כאן שאלותיכם להיום, 03-593-93. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים עיקרים, שלום למאזין הראשון לשעה השנייה.
שלום עליכם הרב.
שלום וברכה.
יישר כוח על התוכנית.
תודה.
רציתי לשאול הרב לגבי מצוות צדקה. רציתי לשאול מה הגדר, ניתן להתפלל בשתימלך או באיזה מקום, ונכנסים לפעמים 5 או 6 אנשים, ולשאול עד כמה צריך לתת, ומה הגדרים בזה. לפעמים או לסמן לו כאילו אין...
כן. תראה, אם מדובר באדם שברור לך שהוא עני, אז צריך לתת לכל אחד. לא צריך לתת לכל אחד 20 שקל, אבל שקל. לכל אחד צריך לתת שקל. יש איסור דורדה שלא תקפוץ איתך. אבל אנחנו רואים, אנחנו רואים, כן, אני מתייחס שנייה. אנחנו רואים במציאות שלא כולם נותנים, אז מה, אנשים נכשלים? התשובה היא, הגמרא אומרת, אמר רבי יוסי, בואו ונחזיק טובה לרמאים. שאילולא הרמאים, היינו צריכים לתת כסף לכולם, ואם לא היינו עוברים בלא תקפוץ. זאת אומרת, כל אחד ואחד שבא, אתה לא יודע אם הוא עני או לא עני. אתה לא יודע. זה לא משנה איך הוא לבוש ואיך הוא לא, אתה לא יודע. אז לכן, כיוון שאנחנו לא יודעים באמת אם הוא עני או לא עני, לכן אין חובה לתת. אז קודם כל הורדנו את החובה. חובה לתת אין. שוב פעם, אם ברור לך שהבן אדם הזה הוא עני, יש חובה לתת. אם, וכמה חובה לתת, כמו שאמרתי, משהו נורמלי, שקל. אבל אם לא ברור לך שהוא עני, ואתה הרי לא מכיר את כל אלו שבאים, אתה לא יודע אם עניים או לא עניים, אין חובה לתת. אתה רוצה, תיתן, אתה לא רוצה, אל תיתן. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום רב, רציתי לשאול בבקשה לגבי טלפון, טלפון זול שמשתמשים בו כל השבוע כשעון מעורר, לגבי שבת, להשתמש בו, וכשהוא מטלטל, הוא מפריע, הוא יכול להעיר אנשים אחרים, להזיז אותו מהמקום, האם זה לחשב מוקצה...
צור גופו, ומקומו.
ודאי זה לא...
כן. האם זה חשב צורך מקומו? תראה, בעיקרון, כלי שבחתו לי איסור שמפריע לי במקום מסוים, הוא נחשב, הטלטול שלו נחשב צורך מקומו. למשל, אם יש לי מנורת לילה, שהיא מהירה עליי ומפריעה לי לישון, אני יכול להזיז אותה, אם זה לא חוטלת, פלורסנט הולד, אני יכול להזיז אותה, זה נקרא צורך מקומו. ההימצאות של הדבר הזה במקום, זה מפריע לי. או יש מעבר שנותן עליי אוויר, זה מפריע לי. אני יכול להזיז אותו. זה נקרא צורך מקומו. כן. זאת אומרת, צורך מקומו זה לא רק להשתמש כן. במקום שלו, אלא אם ההימצאות של החפץ מפריע לי להשתמש במקום, זה גם נקרא צריך מקומו. כך כתוב בים הסחרן לא תוספת, וכך פוסק רפשלו בזמן הירבח ועוד. אבל בציור שלך, אם הפלאפון היינו מגדירים אותו ככלי שבחתו לאיסור, אז אתה צודק, הוא מצלצל. הרעש מפריע לישון לבני הבית, מותי לקחת אותו לשים אותו באיזה מקום, זה נקרא צריך מקומו, כי ההימצאות שלו פה מפריע לי. לא רק ביום חול, גם בשבת. כן. לא רק בשבת, גם ביום חול. אבל פלאפון הוא מוגדר בדרך כלל על פי רוב כמוקצה מחמת רצון כיס, כי מקפידים לא להשתמש בשימושים של היתר. וכיוון שהוא מקפידים לא להשתמש בשימושים של היתר, זה לא משנה אם זה טלפון פשוט או יקר, אז זה חסרון כיס, ומוקצה מחמת רצון כיס כבר מבואה בסימן של חצי פלאפ שאסור לטלטל אותו לצור גופו המקומו. אז לכן האפשרות לטלטל פלאפון שמצלצל, רק שנייה אחת, אני תכף מתייחס לזה, האפשרות לטלטל פלאפון שמצלצל זה בין שני גבי היד, שזה נקרא טלטול בשינוי לצורך דבר היתר. אלא מה? שאתה בא ושואל, למה זה שאני מתעורר איתו כל השבוע בתור שעון מעורר לא יפקיע ממנו דין של מוקצה מחמת רצון כיס, ויתן לו כן. כליש, דין שכיש בכתו לאיסור. זה מה שאתה רוצה לשאול, נכון?
בדיוק.
יפה. התשובה לכך היא, כי גם במהלך השבוע, והתייחסנו לזה דרך אגב בספר החדש, בהליכות שבת, בסימן שלחת שמה, גם בכל השבוע, כשאתה רוצה להשתמש בשעון מעורר, מה אתה עושה? איך אתה משתמש? אתה מכוון את השעון מעורר בפלאפון לפני שאתה הולך לישון, וכשהוא מצלצל, אתה מנתק אותו. זאת אומרת, השימוש בשעון מעורר הוא שימוש שכרוך בשימוש של איסור. וכדי להפקיע מחפץ שם של מוקצה בחמת רסון כיס, אנחנו צריכים שיהיה לו איזה שימוש של היתר, ולא כל השימושים של איסור. אז אם אדם יש לו שעון מעורר בפלאפון, שהוא לא מכוון, כל השבוע זה מופיע על 7, על 6, הוא לא מכוון לא לפני ולא מנתק אחרי, אין לך אינמי, זה נקרא שימוש של היתר. אבל אם זה לא המציאות, אלא כמו רוב בני אדם שמכוונים לפני ומנתקים אחרי, אז בכזה מצב זה לא נקרא שימוש של היתר, אז ממילא זה חוזר להיות מוקצה מחמת רצון כיס.
אבל
ברגע שאני
מחבר אותו, זה איסור דרבנן, זה איסור דרבנן, לא?
כל דבר שעושה איסור בחפץ, הוא נחשב מוקצה. זה לא משנה אם איסור דרבנן או לא. גם דבר שהוא מוגדר רק כעובדין דחול, גם זה מגדיר, כמו שאמרו לך, כותב בשינה מתחילת, מוקצה בחמת, עושה אותו שם של מוקצה. או כשבחתור לאיסור, או מוקצה מקפינים עליו וכו'. אז לכן, זה שאיסור דרבנן ולא דורייתא, לא מקל את העניין בכלל.
אז נחילה רק שאלה אחרונה, להבין, אז מה ההבדל בין מעברר שמעברר, גם כן אני לא עושה בשום שימוש אחר?
שמעברר בוודאי שאתה יכול לעשות בו שימושים של היתר. אם יש לך למשל דלת שנתרקת, אתה שם את המעברר שלא תתרק. אם אתה רוצה לתלות איזה משהו על הצ'ופצ'יק של המעברר, אתה עושה את זה. יש לך שימושים שאתה עושה, שאתה משתמש בזה.
יש הרבה דברים בפלאפון שאני שם את הפלאפון, אני שם עליו ספר, אני שם עליו שיעמוד בצורה כזאת, בצורה אחרת,
לא. אתה משתמש עם הפלאפון בתור סטנדר?
לא, סטנדר,
צריך שיהיה שימוש שהוא לא חריג. שימוש שהוא לא חריג. אם למשל אתה מסתכל על השעון בפלאפון, בלי ללחוץ על הפלאפון כדי לראות את השעה. יש לך, נגיד, תורת מסך, כל הזמן אתה רואה את השעה. זה שימוש טוב. אתה נותן לילד שלך לשחק, זה שימוש טוב. אבל לא שימושים הזויים, שימושים נורמליים.
ולתת לילד, לתת לילד לשחק?
יש אנשים...
הרבה ילד, בוודאי שאני רוצה טלפון, אני אתן לו טלפון של 300 שקל. וילד רוצה את הטלפון, אני ראיתי גם טלפונים יותר יקרים, ממש יקרים, שנותנים לילדים שלהם לשחק בזה.
מי שנותן...
בסדר, אני מקבל את התשובה שלך.
מי שנותן, כן. אני אומר, מי שנותן לילד שלו לשחק עם הפלאפון, זה נקרא שימוש, לא לשחק בתוך הטלפון, סתם לשחק כאילו, סתם באוזן, מוציא, כן, סתם כן. מוציא. שימושים כן. של היתר, כן. או שהוא רואה את השעון בתוך הפלאפון, או שעון מעורר, כמו שאמרנו, בלי לכוון אותו, אין לכן נמי, בשבילו, זה לא חסרון כיס. מוקצה מחמת חסרון כיס, כותב המגן אברהם, משלם אברהם מביא אותו בשין חצי וקטן וב, שזה הולך לפי כל אדם ואדם. אבל רוב בני אדם לא נותנים לילד שלהם לשחק בפלאפון, מהסיבה מאוד פשוטה, כי ילד, מה זה לשחק? ילד שרוצה לשחק בפלאפון, זה ילד בגיל שנה, שנה וחצי, זה מה שמעניין אותו.
כן.
ואם הוא זורק את זה לרצפה, הוא יכול כן. לשבור לך את הטלפון, ואז נגיד שיש לך ביטוח, אבל זה זמן ללכת, לטפל, לקנות, לעמוד בתור, להמתין. אני חושב שרוב בני אדם לא עושים, אבל מי שעושה, אנחנו נעמי בשבילו, זה לא חסרון כיס.
זה יהיה אותו דין גם בפלאפון שמייחדים אותו, הוא אין לו סים רק כדי שיעורר בשבת?
אם הפלאפון הזה נועד אך ורק להיות שעון מעורר, אין לו שום דבר, הוא רק שעון מעורר. זה הסיבור שלו, רק שעון מעורר. ולא שעון רגיל אפילו. אז עדיין, מקפידים עליו, זה חסרון כיס, אבל אם אתה מכוון אותו רק לשבת, השעון הזה כל השבוע לא משמש כלום, רק לשבת, ובשבת הוא מצלצל ומתנתק באופן אוטומטי, אתה לא נוגע בו בכלל, אז זה כדי לשבח אותו לאיסור, זה יהיה מותר לצורך מקומו, כן. אבל בדרך כלל זה לא ככה, זה לא רק לשבת.
תודה רבה,
תזכו למצוות
הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה. אני רוצה לשאול לגבי דין בדיקת חמץ, סימן תלמד ג' וסעיף ו' מובא בשולחן ערוך, שדין של רפת של בקר או לול של תרנגולים, שכאשר הם אוכלים את החמץ, אז במקום הזה הוא לא צריך בדיקה, לפי, במשנה ברורה מובא שיש שם שתי חלקים, ולפי דעה שלי יש אומרים שביום שבוע זה שם מובן שהם גם אם באופן שאני יודע שיוכלו את, את החיטים, את החמץ שיש שם, עדיין זה לא מוצאים מדי ודאי את הפטור. אני רוצה לשאול, לגבי היום, שאנחנו נוהגים לנקות מאוד טוב, יותר טוב ממה שתרנגולים הם ספק, שם מובן שהם ספק אוכלים את, את הוודאי חמץ. במקרה שלנו שאנחנו ודאי מנקים את החמץ. האם זה נכון שאני אקרא למקומות הללו מקומות שפטורים מבדיקה? ואם זה נכון, אז כמו שהבנתי, אז
מה זה פטורים מבדיקה? אתה כל הזמן מכניס חמץ, אבל מה פירוש? לא הבנתי. אתה כל הזמן מכניס חמץ, מה זה פטורים מבדיקה?
ברגע שניקיתי, הרי מה קוראים תרנגולים שאוכלים שם? למה שם כתוב שלא צריכים בדיקה?
לא, אבל זה כתוב מפורש בסימן תפלמת ג' בהמשך, שניקיון זה לא בדיקה. שהאדם שמנקה
למה,
כי אנשים מעבירים ממקום למקום, לא חייבים לשם בדיקה. תרנגולים לא יודעים, הם אוכלים, נגמר. אבל יש לך עכשיו חדרים שאתה מנקה אותם, אתה מעביר.
אז
אני אומר לך תשובה. עונה תשובה. בתרנגולים, מה שכתוב שם בתפלמת ג' סיביו, יש לך חמץ, והתרנגולים הערבים אוכלים את זה, וזה ספק חמץ, לא ודאי חמץ. אז בכזה מצב אנחנו באים ואומרים, אין, היה חמץ, אין חמץ, מסתם יש אין חמץ. אבל כשיש לך בבית חמץ, ברור, אתה לא תמיד מקפיד לנקות, כי אתה הרבה פעמים מעביר את החמץ, יש לך שוקולד בארון, אתה מעביר אותו מארון אחד לארון שני. הגעת לארון השני, אתה מעביר אותו לארון השלישי. תמיד זה עובר ממקום למקום, זה לא משהו שנאחד, זה לא משהו שאוכלים אותו. וגם יש להסתכל בתף ממהי סיף ג' כן? ששם יש השלמה ל... לטף למד ג' סעיף ו', זה הולך ביחד שתי הסעיפים, אבל כל פנים לציור שלך זה לא נפקא מינה, כי בציור שלך זה שייך לטף למד ג' סעיף י' א', שם כתוב שגם אם אדם ניקה את הבית שלו בי' ג' בניסן, ניקה אותו, אף על פי כן צריך לבדוק בליל י' ד', כי ניקיון זה לא בדיקה.
נכון, אני מסכים, זה לא מה שאני רוצה לומר, שזה ניקיון זה בדיקה. זה בדיוק מה שאני רוצה לומר, שניקיון הוא לא בדיקה, אבל... במקרים שאני, יש לי ניקיון מסיבי, זה הופך לי, יכול להיות שזה יהיה מקום שפת, של אין בו בכלל דין בדיקה. לא שפתקתי חמץ.
זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לומר. חמץ. זה בדיוק מה שאני אומר לך, שאם אחרי הניקיון של המקום, שניקית לשם בדיקה, הקפדת לא להכניס חמץ, אז זה נקרא מקום שלא מכניסים בו חמץ. זה סעיף ג' אבל עד כמה שלא עשית ניקיון לשם בדיקה, אז המקום הזה עדיין מחויב בבדיקה. טוב.
למה אני צריך שיהיה לי בדיקה?
אני אשמח לשמוע אותך בגלל ביום שני, בין 5-7 בבית תורה, פשוט יש לנו הרבה מאזינים על הקו, ולא נוכל להתעכב יותר מדי. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום לכם הרב.
שלום וברכה.
כקופה ששמתי שם הרבה כסף של צדקה.
כן.
היה אפשר לתת ממנה מתנות להגנים?
קופה ששמת שם
כספי
צדקה, אני רוצה להבין, הקופה ששמת שם כספי צדקה זה בשביל לתת את הכסף לאותה קופה, כן?
לא, סתם קופה שמתי בצד, לקחתי קופסה, שמתי שם כספים שאני ארצה להעביר אותם לצדקה. לא
איחדתי לכלום. שנייה, לא איחדת את זה לצדקה מסוימת, בסדר. אבל איחדת את זה לשם צדקה?
הרבה שקלים אמרתי שאני שם פה ומזה אני אתן לצדקה.
זאת אומרת, לא אמרת שהכסף הזה הוא צדקה, אלא אמרת, אני שם פה כסף, שכשאני ארצה לתת צדקה, אני אקח מפה. ככה זה הנוסח? כן.
בוא נגיד לעשות זה, לא אמרתי, ולעשות זה אמרתי.
אז ככה. אז אם אמרת שהכסף הזה, שמת נגיד 100 שקלים, אמרת, זה הכסף לצדקה. אז ברגע שאמרת, זה כסף לצדקה, זה נהיה צדקה. עכשיו אתה תחליט למי לתת את זה. אבל אתה לא יכול להשתמש בזה בתור מתנות לאביונים. כי מתנות לאביונים צריכות מהכסף שלך ולא מכספי צדקה. זה כבר כספי צדקה, זה לא שלך. אבל אם שמת 100 שקל בתוך כוס ואמרת, זה הכסף הזה מיועד שאני ארצה לתת צדקה, שיהיה לי עודף. אני לא צריך לחפש כל פעם שקלים פה, שקלים שם. אני שם פה כוס, שכשאני ארצה לתת צדקה, שיהיה לי עודף לתת. אז הכסף הזה עוד לא נהיה כסף צדקה, זה כסף שלך, ששמת אותו כדי להשתמש בו לצדקה כשתרצה. אז בכזה מצב אתה יכול לתת מזה מתנות לאביונים. מה שאין כאן במקרה הראשון הוא כבר לא שלך, הוא צדקה.
אז החילוק הוא אם אמרתי בפה או לא?
החילוק הוא האם אמר... לא רק בפה, גם אם חשבת. אם אמרת בפה או חשבת שזה כסף של צדקה, אז זה כבר נדר, זה לא שלך. אבל אם לא חשבת שזה צדקה, ולא אמרת שזה צדקה, אלא רק יעדת את הכסף הזה, שכשתרצה לתת צדקה, יהיה לך עודף, ולא תצטרך לחפש כל פעם שקלים, אז זה לא צדקה. ואתה יכול לתת מזה מתנות לביונים.
אוקיי, עכשיו, אם עכשיו באותה קופה, שישכת במוסדות מסוימים, זה לא באו לקחת ממני הרבה זמן. אני מחויב להתקשר אליהם, להגיד להם שיעבורו, אם הם לא באים, אני מחויב
ללכת אליהם. אתה מחויב להתקשר אליהם ולהגיד להם, כי זה כסף שלהם, הקופה זכתה להם.
נכון, בבית שלהם.
הקופה זכתה להם, זה כלב של קונה ברשות מוכר, הקופה זכתה להם. אתה חייב להגיד להם שיבוא ולקחת את זה.
אם הם לא באים,
אם הם לא באים, אתה צריך להגיד להם עוד פעם שיבואו לקחת את זה. ואם הם לא באים, אם הם לא באים בשום פנים ואופן, הכי טוב, תמיד אני אומר, שכשאנשים שמים כסף בקופת צדקה, להגיד מראש שאני מכוון שהקופה לא תזכה לבעלים שלה. אם אני אומר כזה דבר שהקופה לא תזכה לבעלים שלה, זה אומר שהכסף הזה הוא צדקה, אבל אני רשאי להעביר אותו למקומות אחרים אם הם לא באים לקחת. וככה לא מסתפחים עם הדבר הזה, כי השאלה ששאלת, השאלה מאוד מאוד קשה. הוא זכה בזה, זה שלא.
זה לא גזל הרב, זה הקופה שלהם. הם לא מרשים שתשים שם כסף בשביל מישהו אחר.
לא, אני שם כסף בשביל אותו מוסד, אבל אני לא מכוון שהם יזכו בזה. למה אני עושה את זה? כדי שאם הם לא יבואו, שיהיה לי את הפריבילגיה לתת את זה למקומות אחרים. כי זה שהם הביאו לי קופת צדקה שעולה 3 שקלים, זה לא אומר שאני צריך למלות את כל הבית שלי בכסף שלהם ולא לא, 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 לא להשתחרר למקומות אחרים. אבל אם לא אמרת את זה, זה בעיה חמורה. אתה צריך פשוט לדאוג שהכסף זה יגיע אליהם. טוב, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
חזק וברוך לרב על התוכנית.
תודה.
לגבי... קודם כל לגבי ברכת המפיל אחרי חצות בקריאת שמע, האם תברכים שם מלכות?
בני אשכנז מברכים שם מלכות, בני ספרד נוהגים שלברך בלי שם מלכות על פי הקבלה, מי שמברך שם מלכות יש לו מה שיסמוך.
הבנתי, ואם אני קורא נגיד לפני ואני יודע בוודאות שאני אדבר,
אז תגיד בלי שם מלכות. אם אתה יודע בוודאות שתדבר אפילו לפני חצות, תגיד בלי שם מלכות, כי יש לפי חלק מהפסקים זה בכלל לבטלה, משה גורדוב בסימן רשלמתת.
הבנתי. ולגבי ערבים יש כאילו חיוב, אם יש עניין ליטול עם כלי דווקא אחרי שידם יוצאים בית הכיסא, בית המחץ, נטילת ציפורניים וכל הדברים האלו.
אין חובה ליטול עם כלי בכל הדברים שהזכרת, אבל יש חומרה והמחמיר תבוא עליו ברכה.
הבנתי.
ברוך תהיה.
תודה רבה.
שלום למאזין הבא. שלום וברכה.
שלום הרב.
שלום.
כן, רציתי לשאול את הרב שאלה. מה הדין אם לשים על שעון שבת טרמפולינה בחצר פרטית שלא רואים? האם יש לזה זילות עד השבת?
כן, טרמפולינה, יש שתי סוגי של טרמפולינה. יש טרמפולינה שהיא לא מתנפחת, זה כמו מין, לא מזרון, אלא מין משטח כזה, עגול, מסביב יש לו מין גדר כזאת, וקופצים על זה. זה מותר בשבת. אבל יש סוג שני של טרמפולינה, שזה בא בצורה של ניפוח, שמנפחים את זה. אז אתה יכול, יש כאלה בכלל משאירים את זה כל הזמן דלוק, ויש כאלה עושים את זה לשעון שבת וכו'. אבל זה דבר שהוא מוגדר כזילות הדשפטה, ולכן לא להשתמש בכזה דבר. יש בזה שתי בעיות. יש בזה בעיה אחת, שזה סתם, זה כשמחתו לאיסור. כי כדי להשתמש בטרמפולינה הזאת, מה צריך לעשות? למלות אותה אוויר. איך מולים אותה אוויר? במצאות החשמל. זה כמו מעבר, זה כשמחתו לאיסור. עכשיו, תבוא ותגיד, כי יש מחתור לאיסור, מותר לצור גופו מקומו, מה הבעיה? אבל יש בזה חשש מאוד כבד של כיבוי והדלקה, כיוון שהרי הטרמפולינה הזאת, למי שיודע, כל הזמן מחבים, מדליקים, מדליקים, מחבים. וחוץ מזה, זה עוד בעיה של זילות. אז לכן, בטרמפולינה הזאת, אנחנו לא מכירים להשתמש בשבת. גם אם זה, גם אם תשאיר את זה דלוק כל הזמן.
גם
אם תשאיר דלוק כל הזמן, כן? אנחנו אומרים שבתור חומרה, אבל יותר מחומרה, לא לעשות את זה, כי הילדים כל הזמן מחבים ומדליקים, כי מעשיהם בחול, ויש חשש שעושה זה גם בשבת.
יש
לרב
גדר, מה מותר בשעון שבת? מה לא נקרא זילותה?
אני אומר שוב פעם, פה, אני אומר שוב פעם, פה בציור של טרמפולין הזה, עוד לפני שעון שבת, זה גם בלי זה בעיה.
לא, זה כן, נכון.
עכשיו, שעון שבת באופן כללי, זה עוד שאלה, שעון שבת באופן כללי, כל דבר שיש רגילות להשתמש בו לשעון שבת מותר. דברים שאין רגילות להשתמש בשעון שבת זה אסור. כמו למשל מדיח כלים, אופה לחם, מייבש כביסה וכדומה. דברים שיש רגילות מותר. מה שאין רגילות אסור.
יש רגילות למזגנים?
בוודאי. גם ביום חול, רק בשבת. פשוט. ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים עיקרים, 03-593-93, 03-500-9393, אל מספר הטלפונים שלנו קל באולפן לשאולתכם מאזינים, שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול הרב, קניתי יום במסעדה מתחת לעבודה, ואני בא הביתה ואני רואה מוצרים אחרים, שהם לא שלי, ו-90% הרב שזה אחרי הקופה, לקחתי את זה בטעות למישהו אחר. שאלה מה אני עושה, אני עובד שם קבוע, לתלות שלט, לא לאכול מזה בשבת בתור חומרה גם, כי זה...
לא הבנתי, אתה קנית במסעדה?
כן, שתי סלטים לכבוד שבת עם משהו, אני בא היום, אני פותח את זה בבית, ואני רואה בכלל חמש סלטים, לא שתיים, אחרים. עכשיו, אני סובר
שאם... זאת אומרת שאת שלך מישהו לקח, ואתה לקחת את של מישהו.
אני כמעט בטוח, לא חושב שחייבו אותי על אותו אחד, אני חושב שזה אחרי שהבן אדם שילם, כי אם לא הייתי שם לב בקופה.
רגע, מאיפה אתה יודע? אולי שילמת על זה, מאיפה אתה יודע?
יכול להיות, כי אני יכול לבדוק את זה אחר מאוד כמה, עוד יומיים בערך, אני אראה במחינת החיוב. כמות חיוב, השאלה מה אני שם מבחינת גזל, במידה ואני לקחתי לאותו אדם.
כן, אז מה שצריך לעשות, קודם כל אתה יכול להשתמש בזה, כי אין לך מה לעשות עם זה. המסעדה לא תקבל את זה בחזרה, והבן אדם אתה לא תמצא אותו, ועד שתמצא אותו זה יתקלקל, תשתמש בזה. זה כמו ברש סמכת, בעבידו המציאה. אלא אתה צריך לעשות בדיקה כזאת. קודם כל תבדוק עוד יומיים שלושה, אולי שילמת על זה, אולי זה קרה לפני הקופה הטעות, לא אחרי הקופה. ואם באמת תבדוק שאתה שילמת רק על שני סלטים ולא על זה, זאת אומרת שמה שאתה שילמת מישהו אחר לקח, ואת מה שמישהו אחר שילם אתה לקחת, אז אתה עכשיו חייב מדין השבת עבדה, כי זה ודאי דבר שיש בו סיבן, להחזיר לאותו בן אדם את הכסף. אבל איפה תמצא אותו? אז אתה שים פתק שם.
תחת לעבודה, הרב, זה מסעדה קבועה. לשים פתק, מצוין. אבל יורידו לי אותו היום, הרב. איפה אני? זה היום יורידו לי את זה אחרי יומיים, וצריך 30 יום.
אז לכן אמרתי, תשים פתק פעם, פעמיים, שלוש. ברגע שבן אדם לא מגיע, אתה תאמות כמה הסלטים האלה שווים, נגיד, כל הסלטים האלה שווים 70 שקלים, נגיד, דוגמה? אז אתה תקח צ'ק, ותרשום 70 שקלים בצ'ק, ותכתוב בגב הצ'ק, לכשיבוא אליהו, אתן את הצ'ק הזה למי שיגיד לי.
וכמה זמן לבד יש המודעה תויה, הרב? יום, יומיים, כמה שאפשר שרופא ימדלות עד שיבוא?
כמה ש... בעיקרון צריך לתלות 30 יום, אבל פה אתה בלב כבר השתמשת עם זה. כמה שאתה יכול לתלות, כן? אם אתה יכול לתלות 30 יום, זה הדבר הטוב ביותר.
צריך לעשות כנגד זיכוי הרבים, הרב, בלי קשר לצ'ק של עד שיבוא אליהו, צריך גם זיכוי הרבים, כי גזלתי מישהו.
לא גזלת מאף אחד. לא גזלת מאף אחד, זה דין של השבת עבדה, ואתה מתחייב להשיב את העבדה לכשבוא אליהו נביא.
אמרתי, הרב, גם שבוע שבוע בעניין אותו עניין דומה של גזל בפנגו, הרב אמר שאם לא, מישהו לא חנה, לא גרמתי שמישהו לא יחנה ולא ישנה, לא גזלתי. השאלה אם אפשר לסמוך על זה לחצחינה, שאני רואה 100 מקומות חניה פנויים, אני בא לחנות ל-10 דקות, אני יכול לא לשלם פנגו, אני לוקח את הסיכון שיתנו לי דוח.
אם ברור לך שאף אחד לא הולך לחנות פה, זה לא גזל.
הבנתי, הרב, ממש תודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, השולחן ערוך מביא בסימן רשת זין, שלגבי מוגמר, בעצם הבירור הלכה מביא זה, שבמוגמר לא צריך שיחזיק בידו. מצד שני, ברש וב, השולחן ערוך מפורש אומר שכל דבר שמברך עליו לאוכלו או להריח בו, צריך לאוכלו בידו. איך מסתדרים עם זה?
מה אמרת? בסימן רשת וב אמרת?
רשתת זין.
על מה זה?
בור הלכה לגבי מוגמר.
כן.
אז שם בור הלכה מביא שיברך אף שאין תופס את המוגמר בידו. זה לא דומה לפת, שכן צריך להחזיק ביד.
כן, כי שם במוגמר זה דבר שנועד כדי לעלות ריח.
הכוונה בלי להחזיק אותו ביד.
כן, זה הצורה שלו. צורת הערכה... זה שמפיץ ריח וככה מריחים אותו, זו הצורה שלו. אז לכן לא צריך לתפוס. מה שמבואר ברש, אתה שואל מרש וף, אתה שואל, כן? מרש וף שכתוב שצריך לתפוס בידו.
אמנם הוא מביא מקוף סמך זין, אבל...
כן, אבל שם זה משהו אחר. שם כדי שיכוון ליבו על משהו מברך. לכן צריך לברך. אבל פה שזה נועד להפיץ ריח בכזו צורה, וכך צורת הערכה שלו, אז לכן בזה לא יצריכו ליטול בידו.
אז אם למשל יש לי בחדר עציץ עם מהדסים או אצל התימנים רחן, שזה מאוד מפיץ ריח, אז אני יכול לברך ככה.
אבל זה לא הצורה, הצורה לקחת ביד. הצורה שרוצים להריח.
זה לא כמו מוגמר, זה כמו פת.
זה לא כמו מוגמר, הצורה היא לקחת ביד ולהריח. זה לא כמו מוגמר.
זה לא כמו... טוב, תזכור למצוות, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה. רציתי לשאול, מי ששומע קדיש דרך הטלפון, אם לענות לקדיש הזה זה תלוי בשולחן ערוך בסוף סימן עוני לגבי דבר תינוף פסיק, ואם כן, אם זה סתם ויש, שלפי השולחן ערוך כן צריך לענות?
אדם ששומע קדיש דרך הטלפון, אתה שואל, כן? אם אפשר לחבות את מקלט הרדיו שם, אדם ששומע קדיש דרך הטלפון יכול לענות אמן, וזה לא נקרא שמפסיק דבר תינוף. דבר תינוף זה רק שהכל עובר בצורה ישירה. אני נמצא מחוץ לבית הכנסת, ובבית הכנסת אומרים קדיש, ואני שומע ויש בינינו תינוף. אבל פה שזה עובר דרך גלאים ורדרים ולוויין, לא לוויין אלא רדאר, אז בכזה מצב, כן לוויין בעצם, כן, לא דרך האינטרנט, אז בכזה מצב אפשר לענות. יש פוסקים שאומרים לא לענות, הן מחמת הטענה הזאת, ככה אור לציון כותב, ומחמת דבר רב שלום איזה אמנו אירובך, שזה מאוד מאוד רחוק ממנו. אבל מעיקר הדין, אפשר לענות. ברדיו, יותר נכון לחבות את מקלט הרדיו, בזמן של הקדיש, כי הרבה פעמים זה גם לא בשידור ישיר, וזה יותר דבר בעייתי.
אבל אני מדבר גם על בריחו, נכון?
אני מדבר על כל דברים שבקדושה.
ולגבי ההלכה...
הערכנו בזה בהליכות מועד אלול, שם הערכנו בזה לגבי הנושא של שמיעת סליחות וכו', אז כדאי להסתכל שם. אבל זו מסקנת ההלכה. מרן הרב עובדיה אומר, תמיד לענות. רב שלום זלמן אוירבך והאור לציון, כל אחד מסיבתו, האור לציון מחמת התינוף, והרב שלום זלמן אוירבך ומחמת זמוד רחוק אומרים לא לענות. ולכן אמרנו שמכיוון שזה רק רשות ולא חובה, אז לכן עדיף לא לענות, אבל מי שעונה באופן שזה ברור שזה שידור ישיר, בהחלט עושה כדין. טוב, אני לא שומע אותך, כיוון שאתה לצערי הרב בלי קליטה. ברוך תהיה, שלום למאזין הבא.
שלום, כבוד הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי להעיר על המאזין הקודם שדיבר על הסרטים שהתחלפו לו, שהיום בכל חנות כמעט יש מצלמות. פשוט ילך להנהלה, יבקש מהם שיפתחו לו את השעה שהוא היה בחנות, והוא אפשר לבדוק מי לקח ומה לקח ולמי הוא לקח, והכל יראו באותו מקום, קרה לי פעם כזה דבר, יגלה את זה במקום ויפתור את הבעיה.
מצוין, פתרון מצוין, רק לא בכל מקום, המצלמות נמצאות על כל מקום. כן?
בדרך כלל, לקופה זה נמצא בדרך
אם זה
כלל.
באזור, אם זה נלקח באזור של הקופה, אתה צודק, נכון? רעיון מצוין.
בדרך כלל.
נכון, 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 רעיון מצוין.
תודה רבה,
הרב. ברוך תהיה, ישר כוח. שלום למאזין הבא.
שלום
וחי,
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב מצוין.
לשאול לגבי טלטול של מנורת חירום, לדים, בשבת. אם זה אסור מצד זילותה או מצד שמא יחבא? או שמותר?
טלטול של תאורת חירום אתה מתכוון? סתם פנס אתה מתכוון, כן?
כן, פנס דולג בשבת, לדים או... כן, לד, לא לאט,
לדים,
כמובן.
לדים, כן. לדים זה כלי שבחתור לאיסור. אם יש חושך בבית, נגיד שיש מותר? הפסקת חשמל, מותר לטלטל פנס מחדר לחדר, זה כלי שבחתור לאיסור לצור גופה מותר, כן.
כן. יהודי שבנה בית בשבת במזיד, יש לו אפשרות
ליהנות
מהבית הזה, או שזה
אסור? אסור ליהנות מהבית הזה, צריך למכור אותו, ולדעת הרבה מן הפוסקים, למכור אותו בלי השווח של מה שהוא עבד בשבת.
אהה.
אלא אם כן, הוא יפרק את המשהו, הוא לא בנה את כל הבית בשבת, הוא אולי ריצף או משהו, אז מה שהוא עשה בשבת, הוא יפרק, כמו עקירת נטיעה, זה בסדר.
רק את החלק הזה.
ברוך תהיה.
לגבי... טוב, תודה רבה, כבוד הרב. תודה.
נזכירכם שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047. מספרי הטלפון למשלנו כאן באולפן לשותכם מאזינים, 03-500-93-93, 03-500-93-93. מי שמעוניין בקבלת העלון למייל שלו כל שבוע, העלון, יש עלון ויש גיליון. העלון זה בקצרה וגיליון זה בהרחבה. יכול לשלוח בקשה למייל שכתובתו HL 5047 5047, וישלחו לו בעזרת השם כל שבוע מחדש. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
מצאתי צמיד ביער ביריה בקיץ האחרון. פרסמתי הודעות בכל מקום אפשרי, קבוצות וואטסאפ, מיילים וכדומה. קיבלתי כמה פניות שלא היו נכונות, יש סימן מובהק על הצמיד. מה אני אמור לעשות איתו?
בעיקרון אתה אמור להניח אותו בצד, ועד שיבוא אליהו, הוא יגיד לך למי להחזיר את הצמיד. ואם אתה רוצה להשתמש בו, ואנשים לא באו לדרוש אותו, ואתה רואה שלא באים ולא באים ולא באים, אתה יכול לאמוד אותו על פי מומחה כמה זה שווה, להשתמש בו ולשים צ'ק בצד עם הסכום שאומרים לך, ולחשבו אליהו תיתן את הצ'ק הזה למי שצריך.
טוב, בסדר, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, כבוד הרב. שלום. ערב טוב, יש לי שאלה לגבי בניין שמתחת הבניין יש חנויות להשכרה, ואנחנו מזכירים חנות אחת לטובת בית הכנסת, והשכן שמעל מתנגד לא לתפילות אלא להכניס ספר תורה.
עוד פעם לא הבנתי את השאלה, שוב פעם.
יש בניין של קומות, בקומת קרקע הכניסה יש חנות שמזכיר אותה לטובת בית הכנסת, לעשות שם בניין בית הכנסת תפילות ושבת.
יש חנות שמזכירים את החנות לצורך בית הכנסת?
כן.
כן?
אין בית הכנסת באזור, אנחנו עשינו בינתיים שם בית הכנסת. השכן מאז שגר בדיוק מעל הקומה שבתות, הוא מתנגד להכניס ספר תורה בשבתות. הוא לא מתנגד לתפילות, רק הוא טוען שזה גורם לו בעיות פרנסה, עתז וכו'.
אבל את הספר תורה אתם לא עושים שם באופן קבוע, אני מבין.
כרגע לא, השאלה אנחנו צריכים להשגיח בו או לא. אנחנו בגלל זה קוראים בספר תורה ממש ממש בכניסה לבית הכנסת, לחנות הזאת. נשאים אותה ממש בפתח, כי שם יש עוד רבע מרפסת, אז אנחנו משתדלים שזה יהיה ממש בחוץ. השאלה אם צריך להשגיח בזה, או שאפשר לקרוא כמו שצריך באמצע, ושכל התור ישמע ויהיה נוח לכולם.
תראה, אם אתם רק מביאים את הספר תורה ולא משאירים אותו שם, אז לא צריך להשגיח. כל הנידון הוא רק אם אתה שם את הספר תורה קבוע. אני בכלל לא כל כך מבין את הטענה שלו, כיוון שאם כבר חוששים, אז חוששים לעצם תפילה, לאו דווקא ספר תורה. זה מה שבא בקוף נוען א' סיף י' ב'. אז במה נפשך? אם הוא הולך כדעת המקילים, אז מותר, אם כדעת המחמירים אסור. אבל באופן כללי, הטענה שלו היא כן טענה טובה, כיוון שיש הרבה פוסקים שסוברים, כיוון שעכשיו עושים את זה לשימוש קבוע, שימוש עולמי, ולא חשבו על זה בזמן הבנייה, אז אסור לגור מעל זה, והוא גר מעל זה, וזה יכול להזיק לו. אז אני אומר, אם הוא אין לו טענה מצד בית הכנסת, בכל הטענה שלו זה רק הספר תורה, אז בסדר, אז תביאו את הספר תורה בזמן התפילות, ואחרי התפילות תיקחו אותו משם. ככה גם תרצו אותו.
ובשעת קריאת התורה אפשר לקרוא באמצע, אפילו זה מתחת לחדר שינה שלו וכדומה.
כן, אבל עכשיו הוא לא, הוא לא, בזמן שקראת התורה שאתם משתמשים, הוא לא משתמש שם עכשיו למעלה.
אז הוא אומר לנו, אולי בדיוק האישה צריכה להחליף תפילין לילד, או כל מיני דברים כאלה, אז הוא חושש. אז הוא אומר, אני לא יודע איפה ללכת בבית.
לא, לא צריך לחשוש עד כדי כך.
הבנתי. שר כוח.
ברוך תהיה. כן, הגיע לתכנותה לסיומה, תודה רבה בכלל לכם, מזים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לפנחס בינדר ושלמה פולק. נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון, חידון הלכה למעשה העולמי, 22:00 בעזרת השם, שלב רבע הגמר. יום ראשון הקרוב, שלב רבע הגמר, לתוכנית הלכה למעשה העולמי, שנת תשפ"ד, ולא לשכוח את מה שדיברנו בפתיחה של השעתיים, להתחזק מאוד בלימוד התורה, שזה מה שיגן עלינו מבית ומחוץ. היו שלום, שבת שלום.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה.